הנסיך המדליק מדנמרק, כתבתו של איתמר קציר, הקריין אבי שחרון. מתוך הארץ מתאריך 18 בנובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. 6 בנובמבר, תיאטרון בית לסין המחודש בתל אביב. להקה של 14 שחקנים מסתערת בשירה ומחיות כפיים על חדר החזרות הגדול בקומה השלישית. אחד מתיישב ליד הפסנתר ומנגן. אחד עורך חימום לשלושה אחרים. שניים מתאמנים על קרב סייף עם חרבות מעץ. שלושה מתלבשים במעילים ארוכים. אחרי דקות ספורות כולם נופלים על הרצפה. חלקם בקולות חבטה דרמטיים. רק אחד ניגש קדימה, למיקרופון שלא מחובר לכלום, ומדבר. הבמאי, יאיר שרמן, צופה בכל מהצד. הרבה יותר טוב, בואו ננסה את זה עוד פעם. כל השחקנים קמים ויוצאים כלעומת שבאו מהדלת הצדדית. מיד הם ינסו שוב את סיקוונס הפתיחה של המלט, כפי שיוצג החל ממחר, יום שבת, בתיאטרון בית לסין. אי אז, בתחילת החזרות 4 בספטמבר, הכל היה הרבה יותר רגוע. קסט השחקנים מתאסף במבואה ליד חדר החזרות יחד עם שרמן, מעצב התפאורה רוני טורן, מעצבת התלבושות פולינה אדמוב, עוזרת הבמאי נועם ביצור, המתרגם דורי פרנס ומנהלת התיאטרון ציפי פינס. זה היה היום הראשון של החזרות על המלט, אחד המחזות המפורסמים, המוזרים והמשוגעים של כל הזמנים, ולכל השחקנים, כולל ותיקים ומוערכים, כמו אלי גורנשטיין, רמי הויברגר, שירי גולן ויורם טולדנו, כבר היה ברור שזו עומדת להיות הפקה מופרעת במיוחד. הבחירה להעלות את המלט בגרסה הזאת יוצא דופן. פינס בחרה במאי שהפקותיו נחשבות פרובוקטיביות, ולי הקל, התפקיד הנכסף של הנסיך המלט, חלום של כל שחקן מתחיל, את אסף יונש, שסיים רק בשנה שעברה את בית הספר יורם לוינשטיין למשחק, ושזו ההפקה הראשונה שלו בתיאטרון הרפרטוארי. זה רגע מאוד מיוחד, אומרת פינס, בהרמת הכוסית, רגע לפני שהשחקנים ייכנסו לחדר החזרות, ויגלו מה ששרמן, טורן ואדמוב הכינו להם. זו הייתה צריכה להיות שגרה בתיאטרון, שמתחילים חזרות להמלט, מתחילים חזרות למלך ליר, מסתכלים עליי כאילו אני קצת מטורפת, זה לא שגרה, זה יוצא דופן, לא עושים שייקספיר מספיק בתיאטרון הציבורי, אלא רק בתמונה, וחבל שזה הגיע לזה. איך הגענו למצב שהלחם והחמאה של התיאטרון, שזה הקלאסיקה, בעצם נחשבת לדבר שמרחיק קהל, וכשזה מרחיק קהל, אף אחד לא רוצה לגעת בזה. אז בואו נוכיח להם שהמלט זה אירוע, שזה אחר, שהטקסטים מדהימים, שהשחקנים נפלאים, שהבמה יוצאת דופן, ונעשה מזה חגיגת תיאטרון ואירוע תיאטרוני שהרבה זמן לא ראו כאן. פינס כמובן לא טועה. למחזות של שייקספיר נוצרה תדמית של כבדים במיוחד, מורכבים מבחינת שפה ומאתגרים מבחינת עיבוד לבמה. תיאטראות גדולים חושבים פעמיים לפני שהם נוגעים בהם. ובכל זאת, ההפקה הזאת אמורה להיות אחת ההצגות הפרועות ביותר שעלו על בימת התיאטרון הרפרטוארי בישראל בשנים האחרונות. כזאת שלוקחת את שייקספיר, חופרת בטקסט והופרת אותו על הראש. על הנייר נראה שזו גישה שבאה לשחוט את הפרות הקדושות שהן הקלאסיקות, אבל זה לא באמת המצב. להתייחס ככה לקלאסיקות זה לתת להן את היחס שמגיע להן, לנער מהן אבק, להחזיר להן את האוויר, הפרה הקדושה שבאמת אמורה להישחט כאן, היא השמרנות של התיאטרון הישראלי. המלט הוא אולי הטקסט שנכתבו עליו הכי הרבה מילים בהיסטוריה. יש חוסר ודאות עצום סביב נסיבות הכתיבה שלו. קיימות 3 גרסאות רשמיות. דפי שחקנים מ-1603 ו-1604, וגרסת ספר שפרסמו 2 משחקני הלהקה של שייקספיר ב-1623. חוסר ודאות גדול עוד יותר, עופף את השאלה מה בכלל קורה בו. המחזה, המבוסס על סיפור עם נורדי בשם המנט, מספר לנסיך המלט מאלסינור שבדנמרק, שאביו, שגם הוא נקרא המלט, מת, ודודו קלאודיוס התחתן עם אמו ותפס את הכתר. רוח הרפאים של האב מגלה להמלט שהדוד רצח את המלך ודורשת ממנו לנקום. מכאן ועד לסוף המחזה ינסה הנסיך, הספק מיוסר, ספק משוגע, ספק תחמן, ספק שחקן, לעמוד ביהודו. גם במסגרת התקציר הזה, שאלות רבות נותרות פתוחות. האם המלט באמת רואה רוח? האם הרוח אמיתית? אם לא, האם היא שחקן שהמלט חובב התיאטרון שחר? האם גרטרוד, אמו של המלט, שותפה למזימה לרצוח את אביו? או שהיא דווקא בצד של המלט? למה המלט מתקשה כל כך לנקום את מות אביו? האם הוא משוגע או רק מעמיד פנים? השאלות הללו אמורות ללוות לבמה כל במאי שניגש למחזה, וכל שחקן שניגש לגלם דמות בו. בשבוע הרביעי של החזרות, 29 בספטמבר, מתברר שזה נכון גם להפקה הזאת. שרמן והקאסט עושים חזרה לתמונה הרביעית במערכה הראשונה. המלט, יחד עם חברו, הורציו והחייל מרצלוס, עורבים לרוח הרפאים של המלך בעמדת השמירה. כולם מבחינים בה, והמלט נמשך אחריה ומנהל עם הדיאלוג. לאחר מכן, הורציו ומרצלוס, שנותרו מאחור, מצטרפים אליו, כשהמלט משביע אותם לא לדבר על מה שראו, הרוח ממשיכה לקרוא מרחוק, היא שבעו. שירי גולן, המגלמת את המלכה גרטרוד, מביטה בסצנה מהצד, ומיד כשהצוות יוצא להפסקה, היא ניגשת לשרמן ומציעה, אולי כדאי שרק המלט ישמע את הרוח מדברת? היא מסבירה שככה תיכנס לסצנה גם המורכבות של מה אמיתי ומה לא. אם המלט מדבר עם הרוח ושני חבריו לא שומעים אותה, מה קורה כאן? הם מסתכלים אחד על השני ומבינים שיש פה בעיה שהיא יותר מורכבת, מסבירה גולן לשרמן. אחרי ההפסקה הוא מאמץ את הרעיון שלה. בכלל הוא פתוח לרעיונות. אז כמו שתיאר זאת אלי גורנשטיין, המגלם את רוח הרפאים של המלך אבל גם את ראש להקת השחקנים וגם את הקברן, בשיחה עם טולדנו והויברגר באחת ההפסקות, יש לו עולם אסוציאציות כזה רחב, הוא לוקח מכאן ומכאן ומכאן, הרבה זמן חיכינו לבמאי כזה. כשהבנתי שאני עושה את המחזה הזה, אמרתי לעצמי שאם זה לא פרוע ומסעיר, אני נכשלתי, מסביר שרמן את הגישה שלו. המחזה הזה מבחינתי צריך להיות פרוע ומסעיר. אז אני לא יודע אם זה פרוע ומסעיר, אני רק יודע שלשם אני מכוון, ואני מקווה שזה מה שיהיה. ראית בארץ גרסה של המלט שהסעירה אותך? לא. בחול? לא, אבל לא ראיתי הרבה המלטים. ברגע שאני יודע שאני הולך לעבוד על מחזה מסוים, אני לא מסכים לראות הפקות בימתיות שלו. שרמן בן 38 הוא אחד השמות החמים בתיאטרון הישראלי, והצליח לעשות משהו שנראה דמיוני עד לא מזמן. להחזיר קצת בז לבמות הרפרטואריות. ההצגות שלו מאוד מדוברות, אבל לא הפכו למיינסטרים. כשאנחנו מדברים על ההפקה הקודמת שביים, השחף, בתיאטרון גשר, הוא מספר כיצד ראה אנשים יוצאים מהאולם במהלך ההצגה שנתפסה כפרובוקטיבית. בוא, מה היה שם? סצנה אחת עם מין מרומז או סצנה של עירום נשי? בטלוויזיה אנחנו רואים דברים כאלה כל יום, אפילו יותר בוטה מזה, הוא אומר. ההשוואה לטלוויזיה בעייתית, כי לעירום על במה יש אימפקט רציני יותר, אבל אם משווים למחול, שם העירום יותר מקובל, אין סיבה שזה לא יהיה כך גם על בימת התיאטרון. אם השחף עשה משהו בהתפתחות שלי, במי אני מול הקהל, זה רק חיזק את זה שאני עושה משהו נכון, מצהיר שרמן. השחף הצליח לשבור כל כך הרבה תבניות וחוקים שאנשי תיאטרון וקהל האמינו בהם. כשהוא נשאל אם הוא לא חושש שהקהל יגיב ככה גם להמלט, הוא עונה שגם אם הקהל יגיב כך זה לא משהו שהוא יכול להתעסק בו. מה שכן לקראת קמפיין הטלמרקטינג של התיאטרון, מדבר שדבר כזה עדיין קורה, שרמן ביקש מאנשי ונשות השיווק להטריע מראש, שהמחזה נמשך 3 שעות, ושהוא כולל סצנות עירום, אלימות ושימוש בסמים. הוא רוצה שהקהל שיהיה שם יהיה קהל שרוצה להיות שם ויודע לאן הוא מגיע. יש בגישה הזאת סיכון. המלט יעלה בבית לסין 50 הצגות בלבד, באולם קטן יחסית, מה שמקנה לו נופך מצומצם וגם ממסגר אותו כהימור. כשהייתה לי ישיבה באגף התקציבים בעירייה לפני שבוע, אמרתי להם שאני עושה את המלט עם איקס שחקנים, אמרו לי, את לא תפסידי כסף. כך שחזרה פינס בהרמת הכוסית בתחילת החזרות. אמרתי, ברור שאני אפסיד. אז אמרו, אז למה את עושה את זה? אמרתי להם, בשביל זה אנחנו קיימים, לעשות את זה ולא לעשות את צלח שבתי. לא צריך להתאמם, לצד האג'נדה האומנותית, יש פה גם אינטרס כלכלי הישרדותי. פינס רוצה לגייס לתיאטון שלה גם קהל צעיר, כי הקהל המבוגר הוא דור הולך ונעלם. מנחם לדעת שהדרך לעשות זאת היא לא רק עוד אפס ביחסי אנוש, או עוד מחזמר כמו חבדניקים של הקאמרי, אלא גרסה לכאורה פרובוקטיבית של אחד המחזות הגדולים בכל הזמנים. חמש ההצגות הראשונות של המלט כבר כמעט סולד אאוט. השאלות הרבות סביב המלט השתלטו גם על דרור משעני. הסופר שמתמחה בכתיבת ספרי בלשים ועומד בראש המסלול לכתיבה יוצרת בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, נסחף כל כך אחרי אי הוודאות במחזה, עד שבשנה שעברה לימד באוניברסיטה קורס בשם האמת על המלט. משעני אימץ גישה ספרותית שנקראת הביקורת הבלשית, שהגה החוקר הצרפתי פייר בייר. לפי גישה זו, לנו כקוראים יש את היכולת להיות בלשים ולבנות מחדש את העלילה של טקסטים ספרותיים שונים שנותרו בהם פערים. בספרו מ-2002, שטרם תורגם לעברית, בייר צולל לעומק בחקירה בהמלט, קובע שקלאודיוס חף מפשע, ומגיע משם למסקנה שלדבריו, כאשר תתקבל בסופו של דבר בקרב חוקרי שייקספיר, היא תשנה במידה ניכרת את הדרך שבה מוצג המלט על הבמה. בקורס ישבו סטודנטים, ביניהם כותב שורות אלה, בביתו ביפו יושב יאיר שרמן שצפה בקורס בזום, קרא את חומרי המחקר וסיכם. בשלב הזה הוא כבר ידע שהוא מביים את המלט בבית לסין. זמן קצר קודם לכן, הוא שמע במקרה שמשעני עומד להעביר קורס כזה וביקש להצטרף. זה היה מדהים, כי אני תמיד עושה עבודת מחקר, אני תמיד נעזר באקדמיה, ופה כבר היה מישהו שעשה עבודה מאוד מקיפה, וגם מזווית מאוד מעניינת, מזווית ספרותית, אומר שרמן. זה נתן לי המון השראה, המון ידע, המון אפשרויות. לקחת דברים מהגישה הזאת גם לבמה? שרמן, הייתה לזה השפעה על ההצגה. זה פרס בפניי כמה פרשנויות מרכזיות שעניינו אותי. זה לא שהחלטתי ללכת על אחת הפרשנויות האלה, אני בונה לעצמי את הפרשנויות שלי, הרשיתי לעצמי לקחת קצת מזה וקצת מזה, ויצרתי תרכובת באמצעות דברים שלמדתי בקורס. הקורס עזר לי להבין מה מעניין אותי ומה לא. מה שפחות עניין את שרמן זה האלמנט הבלשי. יש שאלות שהוא לא רצה להכריע בהם לחלוטין. שרמן התעניין יותר בפרשנות אחת מרכזית שעלתה גם מהקורס, והקשר של המלט כדמות לתיאטרון. ההבחנה שדרור עשה, והוא לא היחיד שעשה אותה, היא שהמלט הוא גם שחקן וגם מחזאי וגם במאי. אני מזהה את המלט ואני אומר, אוקיי, אני ילד תיאטרון, המלט הוא ילד תיאטרון. אני הייתי מסתכל ככה על שחקנים, המלט מסתכל ככה על שחקנים. מבחינתי, המלט זה מחזה על תיאטרון. כששרמן החל לדבר עם רוני תורן, מעצב תפאורה מהבולטים בארץ, על הכיוון שלו ייקחו יחד את ההצגה, היה ברור לו שהתיאטרון יהיה המרכז. לשם כך הם יצרו במה שהיא סוג של חדר חזרות בתיאטרון. אחד הדברים המופלאים בתיאטרון הוא העובדה שברגע שנשם למישהו חתיכת קרטון עם שפיצים על הראש, אתה אומר, הוא מלך, אומר תורן. הדיאלוג בינינו לבין הקהל מושתת על מעט מאוד, על סימנים בודדים, וזה הכיף. שיש לך חדר או חדר חזרות, וזה קצת כמו מגרש משחקים של ילדים. יש להם מקפצה ונדנדה, והם בוחרים כל פעם במה לשחק. לשרמן היה ברור שזו לא הולכת להיות הצגה תקופתית. אותי לא מעניין לראות תיאטרון מוזיאוני, הוא מסביר, או איך שפיטר ברוק קרא לזה תיאטרון מת. אני לא יכול לבוא ולנסות לעשות פולקלור, לשחזר משהו כמו שהוא היה. זה לא מדבר אליי, זה לא מעניין אותי, ואני גם לא כל כך מבין בזה. אני לא היסטוריון. לעשות קלאסיקה כמו שהיא נכתבה, אני אקשל בזה ביג טיים. המהות של מה שאני עושה זה לזהות את עצמי, או אנשים קרובים אליי, בטקסטים שנכתבו פעם, ולראות איך אני מצליח ליצור בהצגה משהו שנוסע על פני כל תקופת הזמן הזו. וזה מה שמדהים. ברגע שאתה עובד על קלאסיקה, אז יש לך מרחב לטייל בזמן. בלא מעט מקומות באירופה, גישה כזו לתיאטרון היא סטנדרט. בארץ זה עוד רחוק מכך. בפרינג' נעשים דברים כאלה המון, אולי לא בקנה המידה הזה, כי ההפקה הזאת, כמה שהיא נראית הפקה בשני גרושים, היא לא זולה. זו השקעה שאתה לא רואה בפרינג', אומר תורן, שייצב בעשורים האחרונים, שורה של הפקות ענק בארץ ובעולם. בעולם עושים דברים כאלה הרבה מאוד, זה לא שיצאנו בסטארט-אפ, אבל זה גם החזה שלא כל יום אתה ניגש אליו. לדעתו חלק מהעניין הוא המקום שתיאטרון תופס בתרבות הישראלית, או יותר נכון, המקום שהוא כבר לא תופס. התיאטרון לא נמצא במרכז התרבות הישראלית, ולא נמצא במרכז תשומת הלב הפוליטית והכלכלית, אומר טורן. התיאטרון בפינה, זה נשחק. זה לא חלק מהחיים התרבותיים והאומנותיים והחברתיים פה. זה לא ככה בגרמניה. בגרמניה יש לך תיאטרון בדיוק כזה, כמו שאנחנו עושים, בכל עיר קטנה. אתה רואה שעושים את השודדים של שילר עם עסקים, במות זזות, עולות, יורדות. זה לעשות תיאטרון. ציפי, לזכותה יאמר, מבינה שיש לה טיקט שהיא צריכה לפרוע. זו עמדה אמיצה בצורה בלתי רגילה, שאומרת, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה טוב או לא, אבל אחת לכמה זמן צריך לעשות מעשה תיאטרוני, שכותב תיאטרון בשפה העכשווית ומאתגר את הקהל ואת השחקנים, לא לבוא ולראות ישר מהשרוול את מה שאתה יודע. ההפקה הזו דורשת ריכוז גבוה מכל שחקן ושחקן במשך כל 3 שעות של ההצגה. כשהשחקנים לא משחקים, הם פועלי במה בסרבלים והכל. מארגנים את הבמה הדינמית סביבם, יוצרים את הרקע לסצנה הבאה. יורם טולדנו, למשל, שמגלם בצורה מבריקה את פולוניוס, ראש הלשכה של מלך דנמרק, לא מפסיק לדבר כל עוד הוא משחק, ולא מפסיק לסדר ולפקד על המסדרים כל עוד הוא לא מדבר. יניב פרנקו, שמגלם את הורציו, מתעד את המתרחש בזמן אמת במצלמה במעגל סגור, מציג לקהל על המסך את מה שנסתר ממנו. השחקנים עובדים קשה מאוד, אבל טוענים שהם נהנים מכל רגע. מאוד מרגש אותי לעשות את ההפקה הזאת, כי היא מחזירה לי את האמון במקצוע שלי, אומר רמי הויברגר. פתאום לעשות שייקספיר בקונסטלציה כל כך נהדרת עם תרגום כזה ובמאי גאון, וקבוצת שחקנים שמגויסת למען מטרה אחת, זה מזכיר לי את תחילת דרכי. עשיתי אז גם המלט עם רינה ירושלמי, באותו תפקיד של קלאודיוס, וקיבלתי מתנה לנסות את התפקיד הזה עוד פעם. הויברגר, מהוותיקים בקאסט, התלהב מהגישה של ההפקה הנוכחית כבר מאירוע הצגת הקונספט, שבו נחשף לרעיון, לתפאורה ולתלבושות. זה מאוד הפתיע אותי והדליק אותי מהחזרה הראשונה, הוא מספר. פשוט הרגשתי שאני באיזה לונה פארק של תיאטרון. זה עשה לי נורא טוב, זה עשה אותי שמח ומאושר, כי ראיתי שמדבר בקונספט שלוקח את הקלאסיקה הזאת, לש אותה, ועושה ממנה משהו אחר, משהו שלא חשבתי שאפשר. יונש בן ה-27, הכוכב הראשי, נלהב אפילו יותר מהויברגר. חשבתי על זה כמה פעמים, ואז אמרתי ליאיר באחת החזרות, וכולם ממש צחקו עליי מסביב, אתה יודע, אני חושב שאם שייקספיר היה חי היום, הוא היה מביים את זה ככה, הוא היה אוהב את זה. זה טייק מאוד מוזר ומשוגע ונורא תיאטרלי. ואני חושב שהמחזה מזמין את זה, אני חושב שככה זה נכתב. אני לא חושב שאני הייתי מצליח לחשוב על זה ככה, זה יאיר והפאקט-אפ מוח שלו, אבל אני ממש מבין את זה. הגישה שרואה בקלאסיקה טקסט חי ולא משהו עתיק ומת, מתבטאת גם בבחירה בתרגום של דורי פרנס. לדברי פרנס, רק פעם אחת לפני כן עלה המלט בתרגומו, בתיאטרון חיפה בתחילת שנות ה-2000. האתגר, כמו שאני רואה אותו, הוא כזה, הוא אומר, לא לוותר על המורכבויות, לשים לב לניואנסים, להיות מוזיקלי, לחרוז איפה ששייקספיר כותב חרוזים, להתגסס כשהוא גס ולהתפייט כשהוא פיוטי, ובתוך כל זה לזכור תמיד שאלה מילים שנועדו להישמע, לא להיקרא. אין לקהל את האפשרות שיש לקורא לחזור ולקרוא את המשפט פעם שנייה, הכל צריך לעבור דרך האוזן, לא סתם המלט אומר במחזה, הערב נשמע מחזה. בחזרה, ב-2 בנובמבר, המחזה כבר עומד. הצוות מריץ רן שלם של כל ההצגה, למעט תמונת הסיום. יש כאן הכל מהכל. המלט במסיבת סמים על המיטה של הוריו עם רוזנקרנץ וגילדנשטרן. אופליה חי את הפנטזיה שלה ככוכבת פופ שמאבדת את שפיותה ושרה בזיופים. המלט עושה סטנדאפ בתחתונים. קלאודיוס שותה ורוקד לצילי, יש לי רק חלום לקנות לך יהלום. רוח רפאים שרה אופרה. קרנבל תיאטרון. עד החזרה של 6 בנובמבר, הבימוי של כמה מהתמונות במערכה הרביעית הספיק להשתנות כמעט לחלוטין. וכל זה עוד לפני העלייה לחזרות על הבמה עם תאורה ומסך ענק. שלב שטורן מתאר כטראומטי, וקורה רק 6 ימים לפני הבכורה. גם שם דברים עוד עשויים להשתנות, אפילו אחרי שההצגה עולה, מודה שרמן. הנסיך המדליק מדנמרק, כתבתו של איתמר קציר, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג,